הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. היום אנחנו נמצאים בראשון לפברואר, יום חמישי, בתחילת שנת 24. והלחימה, כן, כפי שאתם יודעים, הלחימה עוד לא הסתיימה. היא אפילו לא נראית באופק שעומדת להסתיים. לפי הערכות, זה עשוי להימשך עוד מספר חודשים. אך מנגד, התחילו לשחרר יותר אנשי מילואים, לשחרר כדי לעשות סבבים. כלומר, מחזירים את אנשי המילואים אל המשק, אל התעסוקה, אל העבודה. חודש ינואר התבטא בכך שאם אנו מסתכלים על נתוני כרטיסי האשראי, בנתוני כרטיסי האשראי רואים עלייה לעומת שנה שעברה. כלומר, המשק חוזר לעצמו, המשק חוזר לקנות, ואפילו עבר את הסכום שהיה לפני שנה. אז אפשר להגיד שהייתה גם אינפלציה, אז גרם לכל המחירים לעלות, אז בגלל זה. אבל זה לא משנה את העובדה ששלושה חודשים מאז תחילת הלחימה, והמשק מראה ניצני חזרה לשגרה. זה נתון חיובי מאוד מצד המשק. מצד שני, שוק הנדלן. שוק הנדלן בשנת 23 הלך ודאך, הלך ודאך, הלך ודאך עד הלחימה שבה הגענו לקיפאון מוחלט. בחודש נובמבר המשקיעים חיפשו את עצמם, בחודש דצמבר רוכשי הדירה הראשונה לא ידעו מה לעשות, אבל אני יכול לספר לכם שבחודש ינואר הם כבר החליטו. חודש ינואר מבחינתי הראה שמשהו עומד להשתנות, שמשהו קורה וממש משתנה. מרגישים בשוק הנדלן שחזרה התעניינות, שחזרו הביקושים, שחזר הרצון לקנות דירות. למה? מה קרה? אז בוא נחזור לתחילת החודש. ובתחילת החודש, נגיד בנק ישראל, הוריד את הריבית. הורדת הריבית כנראה נתנה wake-up call להמון אנשים שישבו על הגדר ואמרו, רגע, הריבית מאוד יקרה, רגע, אני לא רוצה לקנות, אני אחכה עוד קצת, זה לא הזמן, זה לא הזמן. ופתאום, כשרואים שהריבית מתחילה לרדת, מתחילים לחשוב אחרת. אולי יש כאן הזדמנות, אולי המחירים ירדו מספיק. אבל זה לא מספיק רק הורדת ריבית. מה עוד קרה? אין פועלים. אין פועלים בשוק הנדלן. ואנשים מבינים שכנראה הפועלים לא יחזרו. עובדים הפלסטינאים לא יחזרו לעבוד. ולכן יצטרך להביא עובדים זרים, ועובדים זרים יקרים יותר. דבר נוסף, הבנייה. הבנייה מתעכבת. הבנייה מתעכבת, זה ייקח יותר זמן, יהיה פחות היצע. המחיר יעלה. כלומר, התחיל גל של רחש בציבור, בשוק, שהמחירים עשויים לעלות. מחירי הנדלן לא עולים כמו בבורסה. זה לא אותו דבר. זה לא עולים ברגע. נכון שזה יכול לקרות תוך מספר חודשים, אבל כרגע הם עדיין לא עולים, אלא רק אלה שחושבים שהמחיר הוא נהיה הזדמנות, חוזרים לשוק, חוזרים אל הביקושים, חוזרים לבדוק את ההיצע. מצד אחד יש את השוק היד שנייה, ומצד אחד יש את השוק היד ראשונה. בוא נדבר דווקא על היד הראשונה. ביד הראשונה קרה משהו מאוד חזק. הקבלנים מבינים שהם חייבים למכור. עברה עליהם שנה מאוד קשה בשנת 23, וזה הלך ודאך ודאך ודאך, והם הבינו שהם חייבים לעשות משהו. אז הם התחילו קודם כל במבצעים של 20-80. תביא 20% עכשיו, 80% בסוף, ואני גם לא אצמיד אותכם למדד. תקשיבו, זה נשמע נפלא, אבל זה לא פיתה את המשקיעים, זה לא פיתה את רוכשי הדירות. חיכו. ואז אמרו להם, אוקיי, אני אתן לך הלוואה ואני אסבסד לך את המשכנתה. תקבל ב3% ריבית במקום 5% ריבית. עבור הלקוח זה מבצע ממש 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 חיובי שחוסך לו, יכול לחסוך לו 200, 300 ו-400 אלף שקל, הכל תלוי באיזה סכום מקבלים. מצד שני לקבלן זה דבר שלילי, הוא כביכול אמור לפצות את זה, אבל לא כל כך, כי הוא מקטין את עלויות הליווי שלו. כלומר, המתנה שהוא נותן ללקוח היא במקום שהוא ישלם לבנק את עלויות הליווי, את עלויות המימון של הבנייה שלו. ולכן זה יוצר טריגר לתת מתנה ללקוח במקום עלויות שיזרקו על הרק, רק על הליווי. ואז נוצר מצב שקבלנים מוכרים היום הלוואות עם מתנה בפנים. אנשים מוכרים היום דירות עם מתנה בפנים. למה לא להוריד את המחיר? למה מחפשים דרך אחרת? למה הופכים את הראש? מה זה? עושים את זה כי עושים כל מה שאפשר מצד הקבלנים לא להוריד מחירים. תראו, בשנה האחרונה היד שנייה הורידו מחירים בהחלט, 10-15%. מצד שני, היד ראשונה, לא. הם לא הסכימו, הם הרזיקו את המחיר של השוק, כל הקבלנים, הם אפילו לא מכרו, ולכן הם מוכנים לתת לנו עטבות מכיוונים אחרים. מכיוונים אחרים, מכיוונים של לסבסד לנו את הריביות, לתת לספוג עבורם את המדדים שיכולים להיות גבוהים. העיקר לא להוריד מחיר. בחודש ינואר זה עבד להם, כל מי שנתן את המבצע הזה, או נתן הלוואות בלון. תיתן 10% עכשיו, תקבל 40% הלוואת בלון מהקבלן, הקבלן מממן לך את ההלוואה, ואתה זכית בדירה. אנשים חושבים שהם נחזיקו את הדירה שנתיים, ובעוד שנתיים המחיר יעלה והם ימכרו. המהלך הזה יכול להיות מהלך גאוני של משקיעים, אך יכול להיות גם מהלך מסוכן. אם זה לא יקרה, אם זה לא יתממש ולא תוכל, האם תוכל לממן את עלות הדירה, ולא רק למכור אלא לממן ולשלם את עלות המשכנתא? את הנתונים שאני מדבר עליהם, גם בנק ישראל רואה. בנק ישראל רואה שהלוואות הבלון, הנלקחות בימים אלה, הלכו וגדלו. המספרים משתנים ממה שהיו בעבר. כלומר, הלוואות זזות מהקבלן אל הלווה והלוואת בלון, שהלווה לא משלם את הבלון. כך, תקנה, הנה, בבקשה. אז זה מאוד מפתה, זה יכול להיות מאוד מצליח בהשקעה, אך מצד שני, זה יכול להיות טריקי, אם אתה לא מסוגל. ולכן בנק ישראל מזהיר את הבנקים. שימו לב לענף הנדלן. הענף הזה מאוד מעונף. שימו לב להלוואות הבלון. תבדקו, כושר החזר, ולא סתם לחלק הלוואות בלון. לא סתם להעניק את זה, העיקר למכור את הדירה ולנפח את השוק. זה לא מצוכן בעיני בנק ישראל, והוא שם על זה את הדגש. והוא עושה את זה היום בדוח סיכוני האשראי שהוא מפרסם, שבו הוא נותן דגש על ענף הנדלן, שהוא מרגיש שענף הנדלן הסיכון בו עלה ממשית, כי בצד אחד הקבלנים לא הצליחו למכור, תקופה ארוכה, וקבלנים משלמים הלוואות מימון יקרות, וזה חונק אותם, אז הוא מרגיש שענף מסוכן. מצד שני הוא רואה הלוונות בלון, שמעבירים אל הלקוחות. וזה מפריע לו, זה מייצר מצב שהשוק לא מקבל ירידת מחיר, מחזיקים אותו, והוא רק מתהפך בהלוואות. האם זה משהו שהוא כבר מוגזם וחייבים לעצור אותו? לא. אני עוד חושב שיש אפשרות עוד. האם אפשר לשים הקפדה יתרה ולראות למי באמת נותנים הלוואות בלון? זה דבר חכם ונכון ולא סתם לחלק, ולא העיקר שהקבלן יצליח למכור. אבל הרעיון הכללי הוא לשלב, במקום לשלם את העלויות של הקבלן אל הבנק, הוא מסבסד את העלות ללקוח. זה רעיון גאוני שמאפשר לנו עם מימון לעזור להשיג דירה. אז אם מישהו רוצה לעשות סיבוב מיוחד, כי הוא יודע שבעוד שנתיים ימכר הדירה, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל יש אפשרות לעשות את זה. ואם מישהו רוצה להגיע לדירה, כי הוא חושב שבעוד שנתיים יהיה לו, ולא יהיה לו את האפשרות לקנות את הדירה, או שהוא לא מצליח היום למכור את הדירה שלו, והוא חייב את הלוואת הבלון, אז יש לכם פתרון נפלא. אצל הקבלנים. תוכלו לעשות סקרי שוק, רוב הקבלנים נותנים מבצעים כאלו או אחרים, כי מי שלא נותן מבצע, כנראה ופחות מצליח למכור. הנתון התוסף שהתפרסם היום, היה הנתון של בנק ישראל על דוח נתוני האשראי, שהוא בעצם מדבר על משקי הבית. במשקי הבית אנו רואים שהדבר היה מאוד חכם לאפשר את הקפאות המשכנתא ואת הקפאות הלוואות. היה ציבור מסוים שלא יכל לעמוד בתשלומים, וזה היה יוצר מין כדור שלג. זה לא קרה. אנחנו 3 חודשים מתחילת הלחימה ואף יותר, וכדור השלג לא קרה, ורואים שיש מעט מאוד דיפולטים. אבל הבלון חמצן הזה עומד להיגמר, והוא נתן את הבלון רק ל3 חודשים, ולכן יכול לקרות מצב שבחודש הקרוב, לאנשים מסוימים יחזור התשלומים. בנק ישראל אמר, אוקיי, מי מתקשה? אני אתן עוד סיבוב, עוד 3 חודשים. תנוחו, תקחו את הזמן. אני אומר, זה כבר יותר מסוכן. 3 חודשים, יש לזה נזק מסוים שזה יכול לעשות למשכנתא או להלוואות ולגרום להחזרים החודשיים שלכם לעלות. אבל מצד שני, לעשות עוד סיבוב כזה זה להכפיל את הנזק. למה? מה, לא עשה שינוי? האם יש בעיה ממשית ואין הכנסות? אם יש בעיה ממשית, אז בסדר, אז להקפיא. אבל אם אין בעיה אקוטית, אלא ירדו הכנסות או יש בעיות, צריך לצמצם את הצריכה הפרטית. צריך לעשות שינוי בתוך המשפחה. אי אפשר לתלות הכל רק בהקפאת משכנתאות. הקפאה זה הגדלת הלוואה, שיהיה ברור. זה לא דבר נכון של לעשות. דבר נוסף, בנק ישראל מסתכל על הסיכון של משקי הבית אל הבנקים, ובכך הוא רואה סיכון די נמוך. זה לא באחוזים גבוהים, זה יכול לקרות במהלך השנה, אבל זה באחוזים יחסית נמוכים שלא יכול לסכן את הענף של הבנקאות. אז מצד אחד, ענף הנדלן, יש כבר היבטים שיכול לסכן את ענף הבנקאות, ולכן הוא נותן אזהרות על המינוף. מצד שני, על משקי הבית, הוא רואה שיש החמרה, הוא רואה שיש הכבדה. אבל המצב הוא לא כל כך נורא, והוא מרשה לבנקים עוד לתת את החמצן שהם צריכים אל הלקוחות. ומה מרחף מלמעלה? הדולר. הדולר. זאת הפתעה. הדולר לא מרים את הראש כנגד השקל, ואף יורד. הוא נע בין 3.6 ל-3.7, היה לו איזה פיק קטן במהלך החודש, וחזר כלפי מטה. זה אומר שהכלכלה הישראלית עדיין מספיק מאמין להאמין בה, וזה אומר שלנגיד יהיה קל יותר להוריד את הריבית במהלך השנה ולתת לכולנו חמצן, כי גם הוא לא ירצה לראות חברות נדלן קורסות, גם הוא לא ירצה לראות את המשק נחנק, ולכן דולר נמוך יאפשר לנו להסתכל בשנה הקרובה אל המשק ולהיות שקטים שהנגיד יוכל להוריד את הריבית. האם זה יקרה בהורדה הבאה? לדעתי לא. הנגיד ייקח את הזמן, זמן נוסף. אני חושב שזה יכול לקרות בסביבות מרץ-אפריל, כאשר ההחלטה של הנגיד בארצות הברית צריכה להתקבל, ואז זה יכול לתת רוח נוספת לנגיד שלנו להוריד את הריבית ולעזור לנו לצאת מהחנק. אבל הוא לא יקבל החלטות זיזות. אנחנו עדיין במלחמה. והמלחמה הזאת עוד יכולה להתעצם. יכולה להתעצם גם מול חיזבאללה ולהתפתח מאוד זירות, ולכן אנחנו חייבים להיות זהירים, ולכן אני לא מאמין שבנק ישראל יחליט החלטות זיזות. לגבי עולם המשכנתאות, החודש היה חודש נפלא. החודש היו חודש של ריביות מדהימות. הריביות ממש ירדו בשוק ההון, והצליחו להביא עסקאות עם ריביות נמוכות מ-4.5%, 4.6, 4.7, כלומר, אם הריבית במשק היא 6% בריבית הפריים, הריבית של המשכנתאות נמכרה באזור 4.5%. אך לקראת סוף החודש, התחילו דיבורים על הורדת הדירוג. ודיבורים על הורדת הדירוג ישר משפיעים. והריביות של המשכנתאות, טק, 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 התחילו לזלוק כלפי מעלה, בחזרה אל הכיוון 5%. אז האם זה נדנדה? כן. האם כל דבר קטן יכול להזיז לנו את השוק ולגרום לריביות לעלות ולרדת? כן. האם עדיין הריביות יכולות לפתות ואפשר לקבל עם תנאים כאלה שהריבית תרד בעתיד ונוכל לשפר? בטח. האם אתם מוצאים הזדמנות בשוק הנדלן ושכנראה המחיר בעוד שנה או בעוד שנתיים או אחרי לחימה יקפוץ? רוב השוק מדבר לכך שזה יקרה. לי אין כדור בדולח, גם אני חושב שיעלה, אבל קודם כל בוא נראה את שוק הנדלן חוזר לתפקוד, לתפקוד, לראות את העובדים חוזרים למשק, לראות את החברות בכלל עובדות כמו שצריך, לראות את שוק היד שנייה חוזר לי ולפעום. הוא חזר לפעום בחודש ינואר, ואני מאוד מקווה שככל שהחודשים יעברו, שוק היד שנייה גם יחזור לעבוד, ובעצם נחזור לתפקוד. עדיין, אני חושב שהשוק שסובל הכי הרבה זה שוק הסחירות של היד שנייה ללא ממד. זה שוק שנתקל בבעיה שאנשים לא רוצים עדיין. אין טילים כמעט, זה קורה אחת לתקופה, אבל עדיין זה נצרב לאנשים בגוף. ודירות של יד שנייה, שאין להם ממד, ומזכירים אותם, יכול להיות שבסקירות הקרובה, יצטרכו להתפשר על מחיר, כי אחרת יכול למצוא את עצמם בלי סוחרים. עכשיו נבצע השוואה ונראה איך הכל יחסי. אם אנחנו נשווה לפי דוח בנק ישראל, לפי שנה אחורה, מה מצבנו? מצב המשק הוראה. הגירעון במשק הוא רע, המצב השם הפרטיים הוא רע, המצב בשוק הנדלן הוא רע, יותר קשוח. אבל אם נסתכל בפרופורציה אחרת של אנחנו בסוף חודש ינואר, ומסתכלים שהייתה פה מלחמה שקפצה עלינו בחודש אוקטובר, והיינו בשוק מוחלט, המשק ממש מתושש. הדולר נמוך, המשק חוזר לקניות, הנדלן חוזר לעבוד, אמנם זה אולי בגוש דן, בשפלה, בשרון, אולי לא בכל האזורים, אבל המשק רוצה לחזור לפעולה, זה דברים טובים. אז מצד אחד דברים רעים שמסכמים מול שנה אחורה, ומצד שני דברים טובים, כי רואים שהמשק בועט וחי ומנסה. מה יקרה קדימה? זה מאוד תלוי בפוליטיקאים שלנו ובנו כולנו ובמלחמה. מצד אחד הפוליטיקאים חייבים לנהוג בשיח אחריות ולתת לנו מנופי צמיחה ולעזור לצבא ולביטחון ולהתעצם בכסף שצריך ולצמצם איפה שלא צריך ולחתוך את השרים המיותרים ולא לעשות את הבזבזת שקורית שם. מצד שני אנחנו במשק צריכים לעשות כל מה שניתן כדי להיות אחד בשביל השני ולעזור לעסקים הקטנים לצאת מהמשבר ולעזור לאנשי המילואים שחוזרים ולקבל אותם איתנו ולעזור למשק לחזור לשפיות. מצד אחרון, המלחמה זה כבר לא בשליטתנו. המלחמה זה המנהיגים, זה האינטריגות, זה יכול לקרות בכל רגע, זה יכול להתעצם וזה יכול לרדת, וכל מה שאמרתי יכול להיזרק לפח, והדברים יכולים להיות הרבה יותר חמורים. ומצד שני, כולי תקווה ואמונה שהמצב לא יחמיר, ורק המשק יתאושש ונוכל לצאת מהשנה הזאת בצורה טובה, והמצב לא יידרדר. אז אני הולך על הכיוון החיובי. אני הולך על הכיוון של חודש ינואר, המצב משתפר, ולא להסתכל מה היה לפני שנה, ואנחנו במצב פחות טוב, כי אני מרגיש שהדברים מתאוששים. האם זה יכול להתפוצץ בפנים? כן, אבל אני מקווה לטוב. אז חברים, מקווה שנהנתם, מקווה שהחכמתם. אני פה בשבילכם בפרק הבא. להתראות!